אנחנו נמצאים בימים שבין יום העצמאות ליום ירושלים. ננסה במהלך הדברים לעמוד על הקשר שבין הימים, וכמובן לראות איך הדברים יורדים ומגיעים עד אלינו. השבת הראשונה שבה חזרנו לארץ ישראל ברשות האומות, אי באייר תש"ח, הייתה פרשת קדושים. 15 במאי למניינם 1948, סיום המנדט הבריטי בחצות לילה, ערב שבת קודש, פרשת קדושים. קראנו אז, וקוראים תמיד, בקטע הראשון, ואומר לכם, אתם תרשו את אדמתם, ואני אתן עליכם לרשת אותה, ארץ זבת חלב ודבש, אני השם אלוקיכם, אשר הבדלתי אתכם מן העמים. הבטחה של הקדוש ברוך הוא, אתם תרשו את אדמתם, ואני אתננה לכם לרשת אותה ארץ זבת חלב ודבש. אני אנסה לראות איך יורשים את הארץ. כדי להבין את הסוגיה, לפחות בכיוון אחד, בפעם אחד, נתחיל את הדברים מראשיתם. כשאברהם אבינו הולך לעקוד את יצחק בהר מרום הרים, בהר המוריה, נאמר בקטע השני, ויהי אחר הדברים האלה ואלוהים נישא את אברהם, ויאמר אליו אברהם ויאמר הנני, ויאמר קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק ולך לך אל ארץ המוריה ועלה הוא שם לעולה על אחד הערים אשר אומר אליך. שני דברים קרו בהר המוריה. דבר ראשון, אברהם אבינו אומר לנערים, פסוק ה', ויאמר אברהם לנעריו, שאו לכם פה עם החמור, ואני והנער נלכה עד כה, ונשתחווה ונשובה עליכם. זאת אומרת, השתחוויה. דבר שני, וישא אברהם את עיניו, וירא, והנה איל אחר, נאחז בסבך בקרניו, וילך אברהם ויקח את האיל, ויעלהו לעולה, תחת בנו. שני דברים קרו בהר המוריה, דבר ראשון השתחוויה, דבר שני הקרבה. אברהם מקריב את העיל. לכן מאותו רגע מקום המקדש הוא המקום שבו אנחנו עושים את שני הדברים, משתחווים ומקריבים. היום שאין מקדש, אין כהן, אין מזבח, בתפילה אנחנו מבקשים לחזור למה שהיה לנו. ומה אנחנו אומרים בתפילה של הרגלים בקטע הרביעי? ואביאנו לציון עירך ברינה, ולירושלים בית מקדשך בשמחת עולם, ושם נעשה לפניך את קורבנות חובותינו. זה הדבר ראשון. שם נעשה לפניך את קורבנות חובותיהם. בקטע אחר, בתפילת המוספים ברגלים, אנחנו אומרים, ושם נעלה ונראה ונשתחווה לפניך בשלוש פעמי רגלינו. זאת אומרת, השתחוויה והקרבה. כשמדברים על השתחוויה, ישנם שני סוגים של השתחוויה. סוג אחד, שבה אדם משתחווה ומודה לקדוש ברוך הוא על כל החסד שעשה איתו. סוג שני של השתחוויה, שבה אדם מבקש את מה שחסר לו. וגם את זה היום אי אפשר לעשות, כי אין מקדש, אין כהן, ואנחנו עושים את זה בתפילה. נשמה פרים שפתנו. מצד אחד בקטע השישי, מודים לקדוש ברוך הוא, על מה? נודה לך ונספר תהילתך על חיינו המסורים בידיך, ועל נשמותינו הפקודות לך, ועל ניסיך שבכל יום עמנו, ועל נפלאותיך וטובותיך שבכל עת, ערב, הבוקר וצהריים. ואחר כך, נפילת אפיים, שבה מבקשים את מה שחסר בקטע השביעי, רחום וחנון חטאתי לפניך, השם מלא רחמים, רחם עליי וקבל תחנוני. ההשתחוויות האלה חוזרות על עצמם כל יום שישי בתפילה, הולכים לקראת שבת, שבת מלכתה, אז אנחנו אומרים בקטע השמיני, רוממו השם אלוקינו והשתחוו לאדום רגליו, מבקשים את מה שחסר, קדוש הוא, ורוממו השם אלוקינו והשתחוו להר קודשו, מודים לקדוש ברוך הוא על כל הטוב שהוא משפיע עלינו. אז אלה שני סוגים של השתחוויה שהיו במקדש, והיום אנחנו מקיימים אותם בתפילה. וההשתחוויה זה לא דבר של מה בכך. המפתח לכל הברכות, הישועות, הרפואות וההצלחות, תלוי בהשתחוויה. וכך אומרים חז"ל בקטע התשיעי במדרש, אמר רבי יצחק, הכל בזכות השתחוויה. אברהם לא חזר מהר המוריה אלא בזכות השתחוויה, שנאמר, ונשתחווה ונשוב עליכם. ישראל לא נגלו אלא בזכות השתחוויה, שנאמר, ויאמן העם וישמעו ויגדו וישתחוו. תורה לא ניתנה אלא בזכות השתחוויה, והשתחווית מרחוק. חנה לא נפקדה אלא בזכות השתחוויה, שנאמר, וישתחוו להשם. גלויות אינה מתכנסות אלא בזכות השתחוויה, שנאמר, והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול וישתחוו להשם. בית המקדש לא נבנה אלא בזכות השתחוויה, שנאמר, רוממו השם אלוקינו והשתחוו. אף מתים אינם חיים אלא בזכות השתחוויה, שנאמר, בואו נשתחווה וניחה. הנה לנו שכל הברכות והטובות והישועות באות בזכות ההשתחוויה. כי השתחוויה עניינה שהאדם מבטל את עצמו לקדוש ברוך הוא. שם את הקדוש ברוך הוא במרכז. השתחוויה, פירוש הדבר, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם. ממילא חיים כולכם היום. ובא דוד המלך ומלמד אותנו איך אנחנו יכולים לבנות חיים, כל אחד בתחום שלו, אבל שתמיד נזכור מצד אחד להשתחוות ולהודות לקדוש ברוך הוא על כל חסדיו, ומכוח זה לבקש את מה שעוד צריך. את זה מלמד אותנו דוד המלך. איך? נאמר בתהילים בקטע העשירי, מי חכם וישמור אלה ויתבוננו חסדי השם. מי הוא החכם שיודע לשמור את המתנות שהקדוש ברוך הוא נותן לו? מי שיודע להתבונן בחסדי השם. ופירוש המילה להתבונן, כבר אמרנו הרבה פעמים, זה לדעת לחבר את הפרטים עם התמונה הגדולה. כי בלשון הקודש, כשאומרים לראות, הכוונה היא לגלות דבר חדש. זה נקרא לראות. להביט זה להמשיך לראות את מה שגילינו, כמו שכתוב ראה השם והביטה. להסתכל זה לראות את הפרטים. הסתכל בשלושה דברים ויהיה אתה בא לידי עבירה. להתבונן זה לדעת לחבר את הפרטים עם התמונה הגדולה. מתי אדם שם את הקדוש ברוך הוא באמצע? רק כשהוא יודע להתבונן, כשהוא יודע לחבר את הפרטים עם התמונה הגדולה. כי מי שיודע לראות רק פרטים או רק את התמונה הגדולה, תמיד הוא ימצא את עצמו באמצע, כי הרי הוא לא רואה את הכל בצורה הנכונה. אבל מי שיודע לראות בצורה הנכונה, לחבר את הפרטים עם התמונה הגדולה, אז הוא יכול להגיע בקלות יותר לחיים, שכל מה שהוא עושה, יש בהם השתחוויה לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא המרכז, ממנו מקבלים את כל הטוב, וממנו מבקשים את מה שחסר. ולכן, כשאת זה זוכרים, אפשר לרשת את הארץ ולזכות בה. אבל כשאת זה שוכחים, אז מאבדים את הארץ. כי נאמר בפרשת בחוקותיי בקטע 14, והארץ תעזב לכם. שואל אור החיים הקדוש, והארץ תעזב לכם, בשורה השישית, פירוש שאם ישראל חטאו, ארץ מה חטאה שעבדה. למה הארץ צריכה להיעזב, להישאר ריקה? עם ישראל חטא, שהקדוש ברוך הוא ישיר את עם ישראל, אותנו בארץ ישראל, ויעניש בארץ ישראל. למה הקדוש ברוך הוא צריך להוציא אותנו לגלות? מסביר אור החיים הקדוש, שאם ישראל חטאו, ארץ מה חטא שעבדה, שהיה לו לבעל דין להיפרע מהם, ולא תיחרב הארץ. וחורבתה היא ביציאת בניה מתוכה, ויבואו בערל ותמה, שהוא אובדן הארץ. אז מדוע הארץ נענשת? לא מגיע לעונש. עונה אור החיים הקדוש, ויאמר השם על עוזבם ותורתי, הרי שיציאת ישראל מארץ ישראל היא לסיבת מניעת התורה. כי לצד שאין תורה, אין חשק לארץ בישיבתם בה. אומר לנו אור החיים הקדוש, ארץ ישראל ותורה חייבים ללכת יד ביד. אם אין תורה, לארץ ישראל אין חשק, אין רצון שנשאר בה. היא מעדיפה להישאר לבד, ריקה, שוממה. כי התורה וארץ ישראל הולכים יד ביד. ונסביר את הדברים יותר. נאמר בירושלמי, בקטע ה-15, אמר רב הושעיה, כל מקום שנאמר מורשה, לשון דיה. זאת אומרת, לשון של ספק. שואל הירושלמי, לשונו הקשה, נאמר את זה בעל פה, שואל הירושלמי, כל מקום שכתוב מורשה, זה לשון ספק? הרי כתוב, תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב. אז איזה ספק יש בתורה? התורה זה דבר ברור, אין ספק בתורה. אז איך מסבירים שכל מקום שכתוב מורשה לשון ספק? עונה הירושלמי, מסביר אותו ככה, פני משה, נראה בקטע ה-16, שתי שורות אחרונות, מתחילה כשבא להתעסק וללמוד בתורה, כמה וכמה ספקות יבואו לו, והם מבין על בוריה. כשאדם בא ללמוד תורה, יש הרבה שאלות, הרבה דברים לא מבינים אותם. ואחר שהוא יגיע הרבה בה, הוא מוצא את כולה עם טעמה ונימוקיה. זאת אומרת, תורה זה לא מה שרואים, זה לא רק מה שקוראים, יש הרבה יותר בפנים, הרבה יותר עומק. יש הרבה שאלות שבהתחלה לא מבינים, ועל ידי שעמלים ומתעמקים, פתאום מגלים אור חדש בתורה, הבנה חדשה, הסתכלות חדשה. אותו דבר ארץ ישראל. גם ארץ ישראל יש הרבה שאלות, שאלות קשות. אבל רק אחרי שמעמיקים ורואים את הדברים בצורה הנכונה, אז מבינים את כל המהלך כולו. לכן, בעוד מקום אחד, נאמר מורשה. על התורה נאמר מורשה, תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב, ופעם נוספת נאמר בפרשת וירא בקטע ה-19, ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם אלוקים לידעתם כי אני השם אלוקיכם המוציא אתכם מתחת צבלות מצרים, והבאתי אתכם אל הארץ אשר נשאתי את ידי לתת אותה לאברהם, ליצחק וליעקב, ונתתי אותה לכם מורשה, אני ישב. ואומר על זה בעל הטורי בקטע ה-18, בכל התנ"ך המילה מורשה בית פעמים במסורה. פעמיים בכל התנ"ך. פעם אחת תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב, פעם שנייה ונתתי אותה לכם מורשה, אני ישב. כי ארץ ישראל ותורה חייבים ללכת ביחד. כשהם הולכים ביחד, יש את הכל. כשהם לא הולכים ביחד, לארץ עדיף להישאר ריקה, שוממה, בלי יושב. והסיבה שארץ ישראל ותורה הולכים ביחד, כי מה שרואים זה לא מה שיש, יש הרבה הרבה יותר מזה, גם בתורה וגם בארץ ישראל. וההסבר הוא שהקדוש ברוך הוא יצר את העולם כמעט כל יום בבריאה כתוב כי טוב, כי טוב. כשהוא גמר לברוא את כל הבריאה, הזכרנו הרבה פעמים, כתוב היה אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. וההבדל הוא טוב, פירוש הדבר הרמוניה. טוב, הקדוש ברוך הוא משהו ברא יישאר לעד, כמו שכותב הרמב"ן בבראשית, רוצה בקיומה לעד. מה זה מאוד, טוב מאוד? זה דבר שלא נמצא, אבל מזהים פה פוטנציאל שאפשר לממש אותו. מזהים פה איזה דבר שאפשר להוציא אותו מהכוח אל הפועל. זה נקרא מאוד. מי יכול להוציא דברים מהכוח אל הפועל? האדם. לכן, וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד, מאוד אותיות אדם. וזה ההסבר, כאשר יהושע וכלב אומרים לכל עם ישראל, טובה הארץ מאוד מאוד, כי ארץ ישראל יש לה גם פוטנציאל רוחני וגם פוטנציאל גשמי. גשמי, איננו רואות מה הארץ מוציאה, מה הארץ מצמיחה. נדמה לי שהזכרתי את זה כבר כמה פעמים, אולי פה, אולי במקומות אחרים. דונם של כותנה בממוצע עולמי נותן 70 קילוגרם כותנה. בארץ ישראל דונם של כותנה במקומות מסוימים נותן 245 קילוגרם. עץ דקל נותן בממוצע עולמי כל שנה 17 קילוגרם של תמרים. בארץ ישראל יש עצי דקל שנותנים למעלה מ-70 קילוגרם של דקלים, של תמרים. 8 מדינות בכל העולם יכולות לשלח לוויינים לחלל, בתוכם ארץ ישראל. מיקרוסופט, המקום היחיד שיש לו מעבדת מחקר חוץ מאמריקה, זה בארץ ישראל. ועוד, ארץ ישראל זאת המדינה השנייה בעולם שכל שנה מוציאה ספרים יותר מכל מדינה אחרת, ביחס לתושבים שגרים בה. ועוד דוגמאות בכל מיני תחומים. המצלמות שמשלחות תמונות מהמאדים לתחנת החלל בפלורידה, לנאסא, המצלמות האלה פותחו בארץ על ידי מדענים ישראלים. בכל התחומים רואים שטובה הארץ מאוד מבחינה גשמית, מאוד גם מבחינה רוחנית. וזה מה שחזל אומרים בקטע ה-20, וזה הארץ ההיא טוב, מלמד שאין תורה כתורת ארץ ישראל, ולא חוכמה כחוכמת ארץ ישראל. זה מה שיהושע וכלב מלמדים אותנו. ולכן, כאשר מחפשים אלטרנטיבות אחרות לארץ ישראל, זה המפתח לכל הצרות. ויש תשובה מאוד מעניינת, מופיע בספר הדורות, שכתב אותה רבי אליעזר ממאיץ, מבעלי התוספות, בקטע 22. והיה זה שנת שימפי, ואמר בשם רבו הגרם בעל מחבר סמה, מה ששכחים גזרות בקהילת קודש ורמייז בגרמניה יותר משאר קהילות ומדינות. למה דווקא בגרמניה יש הרבה גזרות? כי בחורבן בית ראשון באו ונתיישבו בקהילת קודש ורמייז, ואחר כלות 70 שנים גלות בבל חזרו הגולים לירושלים ולארץ ישראל. ואלה אשר היו בברמז לא חזרו לארץ ישראל. וכתבו יושבי ירושלים לאנשי קהילת קודש ברמז, שיבואו גם הם לשב בארץ ישראל, כדי שיהיו יכולים לעלות בשלוש רגלים לירושלים, שהוא רחוק מהם. למה נשארים בגרמניה? שיבואו לארץ בתחילת בית שני, ולא השגיחו על זה, וכתבו להם תשובה: שבו אתם בירושלים הגדולה ואנחנו נדור פה בירושלים הקטנה. כי באותו הפעם היו חשובים מאוד בעיני השר והנוכרים, והיו עשירים גדולים, ובעניין זה נתחדש עליהם גזרות יותר משאר קהילות ומדינות. וזה מדובר עוד אחרי חורבן הבית, כשעלו והם לא רצו לעלות, כתוצאה מכך היו גזרות. אותו דבר כותב המשך חוכמה 80 שנה לפני שואת אירופה: מי שהופך את ברלין לירושלים, משם תצא האש שתשרוף ותחלה את הכל. אז אנחנו רואים בתחנות שונות, המרכז זה תמיד ארץ ישראל. והיום, יותר מתמיד, היום שהאומות נתנו את הרשות לחזור לארץ ישראל, אין יותר מרידה באומות, אין יותר מרידה באומות. אנחנו לא עוברים על השבועות שהקדוש ברוך הוא השביע, השבעתי אתכם שלא נעלה בחומה, ורואים גם בחוש איך ארץ ישראל פותחת את אוצרותיה, איך ארץ ישראל נותנת את כל הטוב שבה, דבר שמאז הבית, בית המקדש, לא היה כדבר הזה. אין כמות תורה, לא הייתה כמות תורה בעולם מאז חורבן הבית, ואולי אפילו בזמן בית שני, כמו שיש היום בארץ ישראל, וממנה לכל העולם כולו. כל הגלויות מתכנסות לארץ ישראל. אז רואים בחוש שטובה הארץ מאוד מאוד. זאת אומרת, מעלתה של ארץ ישראל זה לא מה שרואים, אלא מה שהיא מקפלת בתוכה. מי שלימד את זה, את העולם, יותר מכולם, היה יצחק אבינו. הוא זורע בשנה ההיא, בארץ ההיא, בפלישתים, בארץ פלישתים, ומה הוא מוצא? מאה שערים. ולכן ארץ ישראל יש לה כמה שמות: ארץ ישראל, ארץ הצבי, ארץ הקדושה וארץ החיים. כן? זה יוצא ראשי תיבות של המילה יצחק: יוד ארץ ישראל, צדיק ארץ הצבי, חטא ארץ החיים, קוף ארץ הקדושה. אז למה כל השמות של ארץ ישראל כלולים בשם של יצחק? כי יצחק גילה טובה הארץ מאוד מאוד. מבחינה רוחנית זה כולם ידעו, שאברהם אבינו, יצחק, הם אנשים לא רגילים, יש להם ניסים, קופצים לאש, ניצלים, מצילים את לוט, ניצלים, ידעו שהם אנשים מיוחדים. אבל הם גם יראו את המעלה הפיזית שיש בארץ ישראל. יצחק הראה את זה, הוא זורע ומוצא מאה שערים. אז לכן, כשמבינים שארץ ישראל ותורה הולכים ביחד, אז מבינים שזה המפתח לאחיזה בארץ. זה המפתח לאחיזה בארץ. ולכן, הערב שבת הראשון בארץ ישראל היה שהקדוש ברוך הוא הבטיח לנו: ואתם תרשו את אדמתם, ואני אתן עליכם לרשת אותה ארץ זבת חלב ודבש, אני השם אלוקיכם. אבל הפסוק מסיים: אשר הבדלתי אתכם מן העמים. זאת אומרת, הכל תלוי עד כמה שנזכור שאנחנו מובדלים מן העמים. מהו ההבדל? נאמר בקטע 23, בהבדלה של מוצאי שבת: ותבדל אלוקינו בין קודש לחול, בין אור לחושך, בין ישראל העמים, בין יום השביעי לששת ימי המעשה. להבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך. אור וחושך זה הבדל מאוד ברור. גם בעלי חיים יודעים להבדיל בין אור לחושך, גם פרחים. קודש וחול זה הבדל יותר דק. אפשר לראות שני בני אדם, נראים אותו דבר, אחד זה קודש, השני זה חול. מה שמבדיל בינינו לבין העמים בפעם הראשונה, זה היה הבדלה בין קודש לחול. בפעם הראשונה, כשאברהם הולך לעקדה, הוא אומר, שבו לכם פה עם החמור לנערים, ישמעאל ואליעזר, ואני והנער נלכה עד כה. איפה עד כה? עד ההר. אברהם ויצחק ראו את הענן קשור להר, והענן זה שכינה. ישמעאל ואליעזר לא ראו, אתם שבו פה, ואני והנער נלכה עד כה. זה הפעם הראשונה שמצאנו הבדל בינינו לבינם. פעם שנייה בקבלת התורה. שם ההבדל נהיה ברור, שמה שמבדיל בינינו לבין העמים, זה לא רק קודש וחול, זה אור וחושך. לא שהעמים הם חושך, יש הרבה אור, יש הרבה חוכמה בעמים, אלא כמו שאור וחושך זה שני סוגים שונים, ברורים, שגם הטבע מרגיש בהבדל הזה, כך אנחנו צריכים להרגיש שמה שמבדיל בינינו לבינם, שאנחנו בעצם סוג שונה לגמרי, נמצאים במקום אחר לגמרי. יש דומם, יש חי, יש צומח, יש חי, יש מדבר, ואנחנו עם ישראל. זה לא גזענות, אנחנו מעל כולם, אלא מי שרוצה להתגייר יכול לבוא, אדרבה. מי שרוצה להתגייר יכול להגיע, להיות חלק מעם ישראל. אבל אנחנו במהות שונים. עד כמה שתהיה לנו גאווה דתית, עד כמה שיהיה לנו את זה, נהיה חזקים יותר. יכול לבוא ראש הכנסייה ולעלות להר מרום הרים שמחזיקים בו הערלים הישמעאלים, ויגידו לו, אתה תיכנס רק אם תוריד את הנעליים. והוא הוריד את הנעליים, שאל את נעליו, אבל חצי שעה אחרי זה, כשהוא יגיע לשריד של בית המקדש, לכותל המערבי, ושם הוא יכול לבוא עם העבודה זרה על צווארו. המפתח הוא, והיום יותר מתמיד, ככל שהגוי רואה שהיהודי חזק, איתן, באמונתו, גאה בה, מציג אותה, חי אותה, יש לו רספקט ליהודי. יש לו דרך ארץ. אבל ברגע שהוא רואה שגם היהודי, ככה, לא תמיד זה מסתדר לו שהוא יהודי. לא תמיד זה נוח לו, הוא רוצה להיראות כמו אחרים. הוא שוכח שמה שמבדיל בינינו לבינם זה לא רק קודש ואור, קודש וחול זה אור וחושך. אז הגוי מרגיש עליון על כל הארץ. זה המפתח. אנחנו צריכים היום, נכנסים לשנה ה-62 של מדינת ישראל, שנת ה-62 בגימטריה 62, זה טוב מאוד. לראות את הטוב שיש בארץ, ולדעת כמה מאוד, כמה פוטנציאל, יש עוד שעתיד להתגלות במהרה. אבל הכל תלוי עד כמה טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף. עד כמה ארץ ישראל ותורה הולכים ביחד. אנחנו לא פוגעים באומות העולם, אנחנו לא דוחקים באומות העולם, אבל אנחנו צריכים להראות להם שאנחנו העם שהקדוש ברוך הוא בחר בנו. וכדי להראות את זה צריכה להיות גאווה יהודית. כשיש גאווה יהודית, ממילא גם הגאווה הלאומית מתרוממת בתוכנו, והיחס של כל האומות אלינו. הם יודעים בדיוק מי אנחנו. הם יודעים בדיוק מה כתוב בתנ"ך. גם הם לומדים תנ"ך, גם הם קוראים את התנ"ך שלנו. הם יודעים שאנחנו בני אברהם, יצחק ויעקב. אבל ברגע שהם רואים שלנו אין גאווה יהודית, אז הם מרגישים בנוח לעשות את מה שהם זוממים ורוצים לעשות. זה צריך לזכור. וכשאת זה זוכרים, אז מתחזקים יותר. אין מה להיבהל. וכל הרישה כולה כאשם תכלה. כרוח נושבת, כאשן קלה, הקדוש ברוך הוא הבטיח לנו. אנחנו רואים היום, חיים בעולם שהכל בזמן קצר מתקלה, הכל בזמן קצר זז ממקום למקום. שכל זה ללמד אותנו איך התהליכים הם כל כך מהירים שלא צריך להיבהל. אנחנו, נצח ישראל, לא ישקר ולא ייחזב. אנחנו נשאר לנצח, כי אנחנו עם הנצח. זאת העבודה הגדולה שלנו. לכן, ואבדיל אתכם מן העמים, כותב רש"י בקטע ה-25, ואבדיל אתכם מן העמים בשתי שורות האחרונות, שתהיה הבדלתכם מהם לשמי, פורש מן העבירה ומקבל עליו עול מלכות שמיים. כשיש את זה, אף גוי לא יכול לעמוד לא מולנו ולא מול ארצנו. ולמה זה כך? למה לארץ ישראל יש כזה פוטנציאל גדול? כי כתוב בפרשת מסעי בקטע 21, זאת הארץ אשר תיפול לכם בנחלה. שואלים חז"ל במדרש, מה זאת אומרת זאת הארץ אשר תיפול לכם בנחלה? ממתי הארץ נופלת? הפסוק הרי אומר, והארץ לעולם עומדת. הארץ היא לעולם לא נופלת. אז אומר השפת אמת, דבר פילי פלאים, כי בוודאי הכנעניים לא ראו מעולם בחינת ארץ ישראל. הם גרו בארץ, הם לא ראו כלום. ואכן על ידי הכנת בני ישראל בכניסתם לשם, אז ירד מהשמיים בחינת ארץ ישראל לארץ ישראל הגשמית. כמו שיש בית מקדש של מעלה כנגד בית מקדש של מטה, כך יש ארץ ישראל של מעלה כנגד ארץ ישראל של מטה. זה המעלה של ארץ ישראל. כל ארץ ישראל. קחו למשל דוגמה את הגולן. גולן, שהסורים בכלל לא ייחסו לו חשיבות עד שזכינו לשחרר אותו במלחמת ששת הימים. 27 בתי כנסיות מצאו שאריות שרידים של בתי כנסיות ברמת הגולן. זאת אומרת, אין ספק בכלל שהמקום הזה, נחלת שבט המנשה, שייך לעם ישראל. מצאו בית כנסת מזמן בית שני. מזמן בית שני מצאו בית כנסת. ועוד כמה בתי כנסת קצת אחרי כן. וכל זה נתגלה מתי? רק כשאנחנו חזרנו לשם. כל חבל ארץ הזה היה שמן. היום חבל ארץ הזה מוציא את היינות הכי טובים שיש בעולם. יוצאים מהגולן. המים הנקיים יוצאים מהגולן. שעוברים לכל מקום בעולם. אז הקדוש ברוך הוא מראה לנו, נותן לנו את הכלים לראות איך כל הארץ היא שלנו. אבל אם אנחנו לא מאמינים בזה, אם אנחנו חושבים, נו, בשביל האלוהים של העבודה זרה שנקראת שלום, אני שלום, אומר הרמב״ם, וכי אדבר, אבל הם, המה למלחמה. להם יש כוונות אחרות. ושעושים שלום מתוך עוצמה, לא מתוך חלישות, לא מתוך פחד, לא מתוך עירה, זוהי שפה שאומות העולם מבינים אותן. כשהם רואים שאנחנו חלשים, שאנחנו מוכנים לתת את הכל, אז הם באמת אם ירצו את הכל, בכל מכל כל. לכן, את זה חז"ל מבקשים ללמד אותנו. לנו יש את הכוח לגלות את הפוטנציאל הגדול של ארץ ישראל מבחינה גשמית, את הפוטנציאל הגדול של ארץ ישראל מבחינה רוחנית, רק הכל תלוי עד כמה נדע לחבר את התורה ואת המצוות. לכן, עם ארץ ישראל, פילי פלאים, נאמר, זה לא לפנינו, נאמר בדברים, בפרק למד פסוק ה', והביאך השם אלוקיך אל הארץ, אשר ירשו אבותיך, והיא רשתה, והיא טבחה, והיא הרבחה מאבותיך. הפסוק הזה, הזכרנו, הוא הפסוק 5708 בתורה, מבראשית. 5708, זה שנת תש"ח. אנחנו באלף החמישי, תש"ח זה 708. מה נאמר בתורה בפסוק הזה? והביאך השם אלוקיך אל הארץ, אשר ירשו אבותיך חוזרים הביתה, והיא רשתה, והיא טבחה, והיא הרבחה מאבותיך. אומר על זה הירושלמי במסכת שביעית, לא כאבותיך שהבאתי אותם לארץ והגליתי אותם, אלא כשאני אביא אותך, תישאר בה לתמיד. וזה הפסוק, לא במקרה, 5708. אז אנחנו רואים היום, בכל דרך, בגלוי ובנסתר, שהאחיזה שלנו, הקיום שלנו, העמידה שלנו, זה ארץ ישראל, ביחד עם התורה. כשהדברים האלה מתחברים, אף אחד לא עומד מול זה. מצד שני, ככל שהחיבור לתורה הולך וגדל, כל אלה שלא מחוברים באמת מרגישים את החיסרון, מרגישים כמה חסר, מרגישים כמה צריך להתחבר. והם היום, הם כמו היום, תקופה שכל כך הרבה יהודים רוצים לטעום יהדות בכל מקום בעולם, כי זה זמן שהכל מתכנס ביחד. האריז"ל כותב ש-70 אומות הם כנגד 70 פנים לתורה. כי כל ישראל היו בגלות ב-70 האומות, ולמדו מהתרבות של כל אומה ואומה, וכמעט ולא נסעו ממקום למקום. כל הדרך בין כל הקשר בין יהדויות שונות היה בעיקר דרך מכתבים, שאלות ותשובות. אז כל ציבור נהג את המנהגים שלו. בגרמניה נהגו את המנהגים האלה, בפולין את המנהגים האלה, בעיראק, בסודן, במצרים, בסוריה, בתוניס, בווילנה, בכל המקומות, כל מקום, והמנהגים שלו, שחלק מהם גם באו מה-environment, מההשפעה של העם שבו נמצאים. עכשיו, כל הגלויות האלה מתכנסות בארץ ישראל. אז בהתחלה זה יוצר הרבה מתח. כי כל אחד בא עם המנהג שלו, ונראה לו שהמנהג של השני בכלל לא מנהג. זה ההפך, זה בניגוד להלכה. וזה כל העבודה, לחבר את הכל ביחד. היום, כמות התורה שיש בארץ ישראל, ברובה היא שאוספים את הדברי תורה. מגלים עוד ראשונים, מגלים עוד אחרונים, יש אוצר מפרשי התלמוד ואנציקלופדיה תלמודית, ואוצר הראשונים ואוצר האחרונים ואוצר המדרשים, עוצרים, אוספים את הכל בחזרה. כי כשישראל מתכנס בארצו, גם התורה מתכנסת בארץ. הכל מתחבר בחזרה לארץ ישראל. אז רואים הכל בחוש, איך היום טובה הארץ מאוד מאוד. לכן, אנחנו נמצאים בימים האלה, בין יום העצמאות ליום ירושלים, צריך לזכור, החודש הוא חודש זיו. זיו, פירוש הדבר, אור שבא מתוך הטבע. הקדוש ברוך הוא פעמיים בחודש הזה, הראה לנו אור מתוך הטבע, יום העצמאות ויום ירושלים. משהו מבקש מאיתנו, שנמשיך אנחנו, ונראה את זה ביום יום שלנו. ואם נראה את זה ביום יום שלנו, אז בעזרת השם נזכה, והתקיים בנו עוד בשנה הזאת באופן מלא. והביאך השם אלוקיך אל הארץ אשר ירשו אבותיך, והיא רשתה והיא טבחה והיא הרבחה מאבותיך, וביחד עם זה, והבאתי אתכם אל הארץ אשר נשאתי את ידי לתת אותה לאברהם, ליצחק וליעקב, ונתתי אותה לכם מורשה, אני השם. של כוח. שבוע הבא נעסוק כמובן בדיני שבועות לקראת קבלת התורה.